הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי. לכל ישראל. 106.2 FM. בצבע אחר. מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד. עם גולן ג'אמבר ורינה איילינגו רליק.
שלום למאזינים, אנחנו כאן בתוכנית בצבע אחר, מגזין העוסק בנושאים אקטואליים, חברה, תרבות וכל מה שמעניין ולא תמיד נמצא בכותרות. בכל תוכנית אנחנו נשתדל לחשוף אתכם להיסטוריה, לתרבות ולמורשת של הקהילה האתיופית. אני גולן ג'מבר ולצידי רינה אלן גורליק. אנחנו משדרים כאן מהרדיו הבינתחומי 106.2 FM. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. שלום רינה.
שלום גולן. מה שלומך?
אני מעולה.
אתה נראה כאילו חזרת מחול.
האמת? תפסת אותי, בדיוק חזרתי מאתיופיה, כפי שאת יודעת. ודבר טוב אחד, עשתה אתיופיה איתי, והחזירה לי את הכל שכמעט עבד לי רגע לפני שהגעתי לשם.
לגמרי, אתה נראה חזק ובריא.
כן. האמת זה ממש כיף לי כל פעם כשאני מגיע לאתיופיה, לראות את ההתקדמות שהמדינה המתפתחת הזאת עוברת.
ואנחנו נתחיל בתוכנית.
אז מה יש לנו היום?
אז היום אנחנו נדבר עם דסה שטהי מלס, שהיא פעילה חברתית ועם מארגני המחאה נגד האלימות המשטרתית, מחאה שיצאה לפועל ב-30 לחודש, לינואר. וזה נושא שעלה שוב לכותרות בעקבות הירי ביהודה ביד גזל. בהמשך אנחנו נשוחח עם אבנר ינאי, שהוא פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות, מתמחה בטיפול בפוסט טראומה. כמו תמיד תהיה לנו גם פינת פתגמים ומוזיקה טובה. יהיה מעניין וחשוב, אני חושבת. יישארו עמנו.
בטוח.
הרדיו בינתחומי.
בינתחומי. אבל עוד לפני כל זה, בואי נדבר על, בכל זאת, על שלושה דברים טובים שקרו השבוע ובכלל, וצריך לשים לב אליהם. אז הדבר הראשון שאני רוצה ככה להתקן אותך, רינה, זה פרסומת. לא כזאת שאנחנו הולכים לעשות כאן, אלא כזאת שהייתה בטלוויזיה, יותר נכון, ההחלטה של בנק הפועלים לשלב בכל קמפיין פרסומי גדול שלהם, איש או אישה עם מוגבלות. תודי שזה יהיה מרענן.
מרענן, חשוב וחכם.
ההחלטה הזאת באה על מנת לייצג את המגוון בחברה הישראלית. אז כמו שאמרת, אין ספק שמדובר בהחלטה חכמה וחשובה. כולנו מודעים להשפעה הדרמטית שיש לתקשורת על תפיסות המציאות שלנו האזרחים. אנחנו במובן הזה די קהל שבוי, אנחנו רואים משהו, ייצוג מסוים של תופעה, נושא או אנשים שמשתייכים לאוכלוסיות מסוימות, או לא רואים אותם בכל התקשורת, ובהתאם משתרשת בנו איזו תפיסה, הנחה או דעה קדומה. מהצד השני, לתקשורת יש את הכוח לתקן ולשנות תפיסות גם באמצעות פרסומות, וזו למעשה הסיבה החשובה שאני לפחות רואה כמה נכון יהיה לשלב אנשים עם מוגבלות בכל פרסומת, ולמעשה להגיד שזה לגיטימי ובסדר, ובכך החשיפה שתהיה לאנשים הרבים לפרסומות השונות, אולי יביאו לשינוי לגבי התפיסה לאנשים עם מוגבלויות.
נכון מאוד, ובהמשך לנקודה הזו, ובהמשך לנושא של פרסומות וייצוג טוב יותר לאוכלוסיות, אז אני רוצה לדבר על הפרסומת שהשיק המשרד לשוויון חברתי, פרסומת לקורס הכנה לפסיכומטרי בחינם.
כן, אני ראיתי את זה האמת.
כן. אז פרסומת מעניינת.
בהחלט.
לא פרסומת אחת, יש כמה פרסומות. קודם נדבר על זה שקורס פסיכומטרי בחינם ברשת, זה דבר נהדר, זה יוזמה ברוכה, והיום אפשר באמת ללמוד כמעט כל דבר ברשת. יש קורסים והרצאות ופודקאסטים ומה לא, ומתבקש בעצם שניתן יהיה להתכונן גם לפסיכומטרי באמצעות הרשת, בלי להוציא הון תועפות.
זה בדיוק נראית לי הנקודה. אנחנו יודעים שלימודי פסיכומטרי הם נם זולים, ולמעשה יש פה התערבות של המדינה, ולהציע קורס אינטרנטי ללא עלות.
מה שיכול באמת להנגיש את ההשכלה הגבוהה ליותר אוכלוסיות. וגם למגוון יותר, אתה יודע, רחב של אנשים. לא כולם רוצים ללמוד בכיתה מספר פעמים בשבוע. יש אנשים שמעדיפים לעשות את זה בבית בעצמם, בזמן שלהם, ולכן זה נחמד. חוץ מזה שגם כן. פה, בהמשך לדבר הקודם שנאמר, יש גם ייצוג, אנחנו רואים פנים מרעננות. בחור כן. ממוצא אתיופי בפרסומת, אהבתי.
אהבתי שהוא בן כביכול להורים שאינם ממוצא אתיופי.
גם נחמד.
זה היה מצחיק. כן, ונעבור לדבר השלישי הטוב שלנו. אז לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר על תופעת הפייק ניוז, מה שנקרא בעברית חדשות מזויפות, שמועברות ברשת. אבל לא רק, גם תכנים פוגעניים, שמועות זדוניות, צילומים אינטימיים וכדומה. אז המסרים האלה מתפשטים, כמו שאת יודעת, כמו אש בשדה קוצים, ואם מדובר בפייק ניוז או בתוכן פוגעני כלשהו, קשה מאוד לעצור את זה. וגם כשלמעשה אין דרך לדעת שהן לא נכונות, ופעמים רבות עד שמבררים ומגלים שמדובר בפייק ניוז, הנזק כבר נעשה. ופייסבוק, מי שהיא גם הבעלים של אפליקציית המסרים וואטסאפ, מנסה להילחם בתופעה, ולאחרונה יודעה שהיא תגביל את האפשרות של המשתמשים בוואטסאפ לשתף הודעות. 1.5 מיליארד מנויים משתמשים מדי יום באפליקציית המסרים ברחבי העולם, ואם עד היום, יותר נכון, היה ניתן להעביר הודעה לעד 20 משתמשים, מעטה כל אחד יוכל להעביר הודעה רק לחמישה אנשים, או קבוצות. האם זה מספיק, רינה? אני לא יודע, ואיזה השפעה תהיה לזה. אנחנו נצטרך להמתין כדי לראות, אבל הוא בכל זאת, זה החלטה חשובה, ונקווה שזה יעזור בכל מה שאנחנו מכירים, שמישהו כותב משהו וזה רץ עכשיו בוואטסאפ.
תראה, זה להגביל או לצמצם, זה בטוח יעשה משהו, כי אם מ-20 ל-5, אנחנו כבר בירידה. זה כנראה לא מספיק. כן. אני משערת.
אז עוד לפני שנעבור לדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, תני לי לשתף אותך בשיר שמדבר על מחאה ועל הרצון לעשות שינוי. אני מתכוון לשיר של טרייסי צ'אפמן, Talking About Revolution.
Don't you know we're talking about a revolution sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those steps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a revolution. Oh, no. Talking about a revolution.
הנושא עלה לכותרות לאחרונה בעקבות הירי ביהודה ביאדגה, תושב בת ים, בן 24 במותו ממוצא אתיופי, נורא על ידי שוטר בצהרי יום שישי. מקרה טרגי, עצוב, העלה לסדר היום שוב את הנושא הכאוב של אלימות משטרתית.
משהו שקהילה שלנו, קהילת יוצאי אתיופיה, חובה במיוחד.
מתמודדת איתו לאורך שנים רבות. כן. ואנחנו לטובת הנושא הזה רוצים לדבר איתך, עם דסה שטהי מלס, פעילה חברתית ממובילות המחאה שהתקיימה ב-30 לינואר 19. דסה, שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נמצאים רגע אחרי, או כמה רגעים אחרי ההפגנה, אחרי המחאה. השתתפו בה עשרות אלפים. ואנחנו רוצים לשאול אותך, האם כמובילה, כמארגנת, איך היית מגדירה את ההפגנה? האם היית מגדירה אותה כהצלחה?
אז ככה, אנחנו כמה פעילים, חשוב לציין שאת ההפגנה אנחנו לא יזמנו. אנחנו פשוט הרשת, ראינו שברשת ככה מתחילה לקום איזושהי פעילות לגבי הפגנה, שכבר נקבע השעה, נקבע הזמן, נקבע המקום, אבל אף אחד לא באמת לקח את זה אחריות, ראינו שאין אישור הפגנה, אז ככה אמרנו, טוב, או שממשיכים בקו הזה וזה יכול להיות כאוס, או שלוקחים את זה אחריות ומנסים לעשות את הרבה דברים. אז מה שעשינו זה בעצם לקחנו את זה אחריות, עשינו אישור, בעצם הוצאנו אישור הפגנה, דיברנו עם מחוז מרכז וניסינו ככה לאחד את הקהילה למאבק הצודק הזה.
שבעצם הקריאה יצאה מהאזרחים.
מהרשת, כן, זה בא מהרשת. אנחנו פשוט באיזשהו שלב הבנו שחייבים כאילו לעשות עם זה משהו. אבל לא אנחנו יזמנו את זה. אז מבחינתי, המטרות של ההפגנה עצמה הייתה קודם כל לחבר את הקהילה באמת למשהו אחד, ושזה יעבור שקט ובשלום ובחיכוכים עם השוטרים, ושהמסר יעבור כמובן. ומבחינתי בקטע הזה אני חושבת שזו הייתה הצלחה אדירה, גם הכמות של האנשים, גם זה שהצלחנו ככה לחבר את הקסים, את הכהנים שלנו, כן. ואת ההנהגה הרוחנית.
אני מסכים, אני חושב שמה שיפה, אם אפשר להגיד, הוא מיוחד בהפגנה הזאת, במחאה הזאת, זה שהגיעו באמת אנשים ממגוון גילאים, ראינו צעירים, ראינו מבוגרים, ראינו אבות, ראינו אמהות,
למעשה, גם מהחברה הישראלית,
וכמובן גם משאר החברה הישראלית, שכולם באים לצעוק את אותה זעקה כנגד אותה אלימות משטרתית. אז את, כמי שהובילה את זה וכמי שמן הסתם הייתה שם, איך את מתארת את ההתנהלות של המשטרה? איך את רואה את הדברים? סך הכל המחאה הזאת התחילה קצת לפני השעה 3 בצהריים ונמשכה אחרי סיום העצרת בכיכר רבין לקראת השעה 9:30 בערב, לא מעט שעות.
ואני חייבת להגיד שאני הייתי בהפגנה גם, ולא ראיתי בשלבים האלה שוטרים. לפחות נוכחות גבוהה של שוטרים.
כן. בפגישות עם מפקד מחוז מרכז, הוא הבטיח שבמידה ויהיו שוטרים, אלה רק שוטרי תנועה, לא יהיו פרשים ולא שוטרים אחרים. מה שככה כבר ממזער את הנזקים. ובעצם זה מה שהוא הבטיח, היו כמה פגישות עם הפעילים, ככה לראות איך באמת מנסים למזער את הנזקים, לצמצם נזקים. וזה אכן היה ככה.
אז זה די הוכיח את הציבור.
אני באמת חושבת שהמשטרה גילתה איפוק. באיזשהו שלב היו מפגינים שירדו לאיילון דרום ואיילון צפון, ומיד המשטרה גם נתנה לנו אישור על זה. אז ככה, אני חושבת שהם מבחינתם ניסו ככה להיות מכילים ולתת להפגנה הזאת להתקיים, וגם אנחנו מצידנו, שלא היו שוטרים ולא היה חיכוך, הכל התנהל כשורה.
כן, אני מוכרח לשאול אותך לגבי וההפגנה
התקיימה ב8:30, ולא היה שום דבר.
ולא היו חיכוכים, נכון. היה שקט ומרגש, ומרגש מי שהקשיב לנאומים, היה מאוד מאוד חזק. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע על ההתנהלות של המשטרה. בימים שקדמו להפגנה היו המון דיווחים של המשטרה על כך שהולכת להיות הפגנה אלימה, כשבעצם באותם ימים, באותו זמן, הקריאה של גם של המובילים וגם של אנשים מוכרים ופעילים חברתיים מרכזיים הייתה לא לאלימות.
כן.
יש לך דרך להסביר את הדיסוננס הזה, את הפער הזה, בין איך שהדברים הוצגו? כן?
מאותה סיבה שבעצם היוזמה הזאת הייתה של הרשת, הבנו שאנחנו צריכים להקים מערך הסברה, ממש, מערך הסברה של אנשים, שהתפקיד שלו הוא פשוט להיות על המדיה הכי חזק שאפשר, ולהפיץ את המסר שאנחנו עושים הפגנה עם כוח, עם נוכחות ונחישות, אבל ללא אלימות. וכמו שאמרתי, היו פגישות עם המשטרה, עם מפקד מחוז מרכז, לא פגישה אחת ולא שניים, אז מהבחינה הזאת זה בסדר.
אני שמעתי, האמת, קריאות שטוענות שלמעשה אותן כותרות שהיו בתקשורת ובחדשות, למעשה ניסו להכשיר את מה שיקרה כביכול בהמשך בהפגנה. כלומר,
לגמרי. אין לי ספק שהייתה אכזבה מצד התקשורת, שלא היה שם כאוס. אני יכולה להגיד שבין אם זה הדברות שהמשטרה בינה, אם זה התקשורת, גם המשטרה ניסתה לעשות איזה כסתך, שבמידה ומשהו ככה יצא בכלי השליטה, אז הנה אמרנו לכם, וזה לא אנחנו. והתקשורת, כמו שהתקשורת יודעת לעשות, להלהיט את הדברים, אבל אני יכולה להגיד שאני פגיעה מאוד במפגינים וכל ההמון הזה שהגיע וככה הפגין והיה רגוע ושקט והיה עוצמתי מאוד ומרגש מאוד, והמשפחות של הקורבנות הגיעו וככה הרגישו את האהבה והחיבוק מהקהל, ואסור לשכוח אותם.
אז אפשר לומר שברגע שיש שיתוף פעולה באמת משני הצדדים, בין אם זה מפגינים ובין אם זה משטרה, אפשר לראות תוצאות סך הכל רגועות. כלומר, ברגע שהמשטרה מקבלת החלטה, אני מסכים.
ואין ספק שכשיש שיתוף פעולה ושיש הבנה של מה הצרכים של כל צד, אז אפשר להגיע לאיזשהו שיתוף פעולה ואפשר להגיע לאיזושהי תוצאה שהיא טובה. ואני מקווה שמשטרת ישראל ככה מבינה גם להבא מה המשמעות של להכיל ולתת את האופציה להכין בעצם.
אז המשטירה נגיד שהיא מבינה, אז בואי נראה מה מדינה צריכה להבין, מה הקריאות, מה המסר או הדרישות שאותם אתם המארגנים דרושים?
בעצם יש שלוש דרישות שהן עיקריות. אחת בעצם זו חקירה ברשות של שופט, אין לנו כל כך אמון במחש ולא במשטרה. ככה שאנחנו די סקפטיים לגבי...
אנחנו מתכוונים לחקירה של השוטר היורה, במקרה של יהודה ביאדגן.
כן, יהודה ביאדגן, בדיוק. בעצם חקירה שהיא לא תהיה במחש. דרישה שנייה, זה בעצם לבחון מחדש את דוח פלמור וליישם אותו. ככה דוח פלמור בעצם מדבר גם על אלימות משטרתית, אבל זה פעם ראשונה בעצם שהמדינה גם מודע שבאמת יש גזענות ודוח פלמור בעצם מציע פתרון. אז יש תקציב, יש פתרון, אבל זה לא מיושם בפועל. וזה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה פתרון באמת כאילו גורף וככה, אולי מקווה מהשורש של הבעיה מכתחילה. וזה בעיקרון הדרישות שלנו.
אוקיי.
לאן פנינו? לאן ממשיכים מפה? מה הצעד הבא במאבק?
שאלת השאלות. בעצם אנחנו מבינים כפעילים שהמטרה היא לא ההפגנה. המטרה היא אמצעי. והמטרה שלנו, כמו שאמרנו, להביא את הדרישות ליישום. ויש כמה מהלכים, אנחנו בהם קרובים להיפגש, נשב ונראה מה השלב הבא. אבל אם צריך נושא עוד הפגנה, אם צריך, יש לנו מערך של קבוצה של מסע ומתן, ויש חשיבה להיפגש עם נשיא, וכל מיני שיתופי פעולה בעצם לקדם את הנושא הזה.
כלומר, אתם הולכים להמשיך לפעול בערוצים שונים, בשביל להמשיך לקדם את אותן דרישות שאותם מנית.
ואין כוונה לוותר, הדברים נאמרו גם אתמול חזק וברור במחאה.
ההפגנה היא בעצם יריית פתיחה למאבק שהוא מאבק של מרתון. אנחנו יודעים שזה לא ייקח חודש-חודשיים, אבל זה יקרה. ואני חייבת לציין, באמת, אני כל כך גאה בפעילים האלה, שהם כל כך נחושים ועובדים כל כך קשה, ומאמינים במטרה שלנו. אז אין לי ספק שזה עניין של זמן ושזה יקרה.
אנחנו מפה מחזקים ושותפים לתקווה, ואנחנו רוצים מאוד להודות לך על הדברים האלה.
תודה רבה לכם.
אז בהצלחה בהמשך.
כן, זאת הייתה דסה שציימלס, שהייתה בין מוביל אותה המחאה.
המוצלחת, יש לומר.
בהחלט. ואנחנו נחזיק אצבעות ונקווה שנשוחח איתך דסש בימים שמחים ובאירועים.
כשנשמע להצלחות שהמאבק הזה יביא איתו.
בהצלחה לכולנו. תודה.
תודה רבה.
תודה.
מפה.
יש לנו שיר שמאוד ככה מתכתב עם הנושא.
כן, אני מניח שאת מתכוונת לשיר של טופק ששר על שינויים, על changes.
נכון.
In the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. Bird ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I want to be, only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here.
I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today.
But you made it in a sleazy way. Sell it back to the kids.
I gotta get paid.
But hey, well, that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up. And pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You
the state block. I gotta stay strapped, and I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat,
that's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same.
בצבע אחר חזרנו, ואנחנו עם העניין הבא. אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם אבנר ינאי, שהוא פסיכותרפיסט, והוא מתמחה בהלם קרב, מנחה קבוצות בנושא הזה, ואנחנו רוצים לדבר איתו קצת על מה זה בעצם הלם קרב, מה הטיפול שאותם הלומי קרב מקבלים היום, האם נעשה מספיק בנושא. זה כמובן בהמשך לנושא הקודם שדיברנו עליו, המחאה נגד אלימות משטרתית, שפרצה בעקבות מותו הטרגי של יהודה ביאדגה, שסבל מהלם קרב ומצא את מותו כתוצאה מירי של שוטר. אבנר, שלום.
כן. שלום.
הצגתי אותך נכון? פספסתי משהו? יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד לנו על עצמך?
לא, עד עכשיו הכל בסדר.
נהדר. אז כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לשאול אותך, מה זה בעצם הלם קרב? מה זה? מה זה? זו מחלה?
הלם קרב זה...
אם יש מי שלא יודע בחברה שלנו היום. כן.
הלם קרב זה איזושהי סטיגמה או... מדובר על, בעצם על תסמונת שהיא פוסט-טראומטית. זאת אומרת, מה זה הלם קרב? הלם קרב זה כאילו אנשים שהיו בקרב היו בהלם. זה לא נכון. מדובר על פציעה, פציעה שקופה, שבעצם מתארת איזשהו... אירוע מאוד 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 קשה שאנשים עברו, ושהשאיר בהם איזושהי זריטה, חותם, דברים.
והמינוח כאלה. המקצועי הוא לא הלם קרב.
לא, המינוח המקצועי הוא הפרעה פוסט-טראומטית.
אבל כשאנחנו מדברים על הלם קרב, אנחנו בעיקר מדברים על כאלה, על חיילים שאת הטראומה הזאת סוחבים איתם כתוצאה מהשירות הצבאי שלהם.
נכון.
כמה הלומי קרב אנחנו מכירים?
במסגרת מה שאנחנו יודעים על אנשים שמוכרים על ידי משרד הביטחון, מדובר על בערך 5,000 איש.
שזה רק אנשים שמוכרים.
נכון. אבל אם את שואלת אותי, אז יש פי כמה וכמה אנשים שהם לא מוכרים, אבל הם עדיין מתמודדים עם אותה תסמונת.
אז מה זה בעצם? מה כוללת ההתמודדות הזאת?
כל אחד שכאילו מוכר, יש עוד 10-15 איש שלא מוכרים.
מה זה בעצם אומר?
בדיוק.
מה זה ההתמודדות הזאת?
זה אומר בעצם שאנחנו, בגלל שאנחנו במדינה כזאת וכאלה ו... יש פה הרבה אנשים שמתמודדים עם מה שנקרא PTSD, שזה בעצם תסמונת של פוסט-טראומה, אבל הם לא מוכרים.
לא, אני שואלת איך נראית ההתמודדות בפועל, איך משתנים חייו של אדם בעקבות...
בעקבות אותה טראומה.
בעקבות אותה טראומה, בדיוק.
אוקיי, אני אגיד ככה, שוב, משום מכל מה שאני מכיר מהאנשים שאני מתמודד איתם, יש את החיים לפני והחיים אחרי. זאת אומרת, בן אדם נקלע לאיזושהי סיטואציה של אירוע שהוא עם פוטנציאל לפוסט-טראומה, רוב האנשים... החיים שלהם מתחלקים לפני ואחרי, זאת אומרת, עד כמה הייתי בסדר לפני, ועד כמה הייתי לא בסדר אחרי. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד, מאוד דינמי, זאת אומרת, יש אנשים שמצליחים לתפקד פחות או יותר, יש כאלה שפחות.
שאתה אומר פחות, למה אתה מתכוון? אפילו שהם לא יכולים למצוא עבודה, פחות, הם מתכוון, פחות מסתדרים בקבוצות.
גם בהם... עבודה, גם זוגיות, גם פתיל מאוד קצר. זאת אומרת, אנשים מאוד, כל פעם שנתקלים בסיטואציה של תוקפנות, אלימות, בעיניים שלהם כמובן.
כן.
הם מאבדים את זה. זאת אומרת, הם מאוד קשה להם להתמודד עם העניין.
אז איך מתמודדים עם, עם, עם פוסט-טראומה? אדם שהוא... הצליח לקבל את ההכרה של המערכת בכך ש שהמערכת ששלחה אותו להילחם ולשרת את המדינה וחוזר עם כזו פציעה שהיא בעצם פציעה נפשית שמלווה אותו אחר כך קדימה.
זה מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת, כן. תראי, יש אנשים שהם באמת קיבלו הכרה,
כן,
והם מטופלים והם מוחזקים, מה שנקרא, אבל על כל אחד שקיבל הכרה, יש עוד איזה 10-15 איש.
אז ההתמודדות היא טיפול פסיכותרפיסטי, כן?
בגדול כן, אבל לא רק.
למה אתה מתכוון?
אבל לא רק. אני מתכוון, למשל, יש המון פרויקטים שאנחנו עושים, שהם הם לאו דווקא טיפול. זאת אומרת, למשל, יש קבוצת ריצה שאנחנו קוראים לה... רצים עם רמי, שאנשים באים פעם בשבוע, אימון ריצה, יש אנשים שמתבזים מפוסט טראומה, יש מתנדבים, יש איש טיפול שמלווה את העניין.
אז אנשים כאלה שמקבלים את הליווי ומקבלים את הטיפול, הם למעשה, לדבריך, הם מצליחים להשתלב ולחיות חיים, נקרא לזה, נורמליים במרכאות?
הם מצליחים כאילו... להתמודד עם עם הבעיה ברמה יותר טובה.
והשאלה הכי חשובה,
זה יכול להיות קבוצת הפלגה עם מפליגים פעם בשבוע בנמל יפו, יש כל מיני
התארגנויות של חברה אזרחית.
נכון.
רציתי לשאול אותך, האם מניסיונך ומתוקף מומחיותך, כשאתה או מישהו אחר צריך מוצא את עצמו בסיטואציה של התמודדות מול מישהו שנמצא באיזשהו מצב חריג, ואנחנו יודעים עליו שהוא סוחב איתו איזושהי טראומה, איך צריכה להיראות ההתמודדות מולו? האם היא צריכה להיות שונה מהתמודדות עם אדם שלא סוחב פציעה כזאת?
לגמרי כן. זאת אומרת, אם נגיד, בואי ניקח את האירוע האחרון שהיה עם
עם יהודה ביאדגה.
נכון, כן. בדיוק ככה. כן. אם השוטר, שוב, אני לא הייתי באירוע, אני לא יודע מה היה שם, אבל אם השוטר היה יודע שהוא הולך להתמודד עם בחור, שמתבודד עם פוסט-טראומה, כנראה שההתייחסות הייתה אחרת.
מה הייתה צריכה להיות ההתייחסות?
אתה צריך להבין שיש פה בן אדם שהוא פגוע, פצוע בעצם. אולי לא פציעה פיזית, אבל פציעה נפשית, אנחנו קוראים לזה בכלל פציעה שקופה.
כן.
צריך להבין שיש פה בן אדם שהוא על הקצה, שרעש מאוד מאוד מתחיל אותו, שאנשים מדהים מאוד מאוד מלחיצים אותו, אבל אם אתה יודע את זה לפני, ההתייחסות שלך כנראה תהיה אחרת. זאת אומרת, אתה מגיע לאירוע, אתה שוטר סיור, שוטר יסם, שוטר לא משנה מה, אומרים לך עכשיו תשמע, יש פה עכשיו אירוע, תגיע, אבל אם אתה יודע לפני זה שמדבר פה מבחור עם פוסט-טראומה,
כן,
יכול להיות, אם היית עובר איזושהי הכנה יותר יסובית, יותר, היית יודע אם יש לך פה עסק. כי תראה, זה כמו שאתה מגיע עכשיו לפזר הפגנה של אנשים שהם נכים, שחוסמים את האלון. אתה לא מתייחס אליהם כמו אלה סתם אנשים שחוסמים כביש. אתה מבין שיש פה משהו שהוא שונה. הוא הוא מחייב התייחסות אחרת.
כן.
עכשיו, אנחנו במסגרת הדברים שאנחנו עושים, אז יש גם קבוצת ריצה, יש קבוצת הפלגה, יש קבוצת, קבוצות שעוזרים בעצם לאנשים להתחבר לחיים ב... איך אני אגיד את זה? ב... להתחבר לדברים הטובים בחיים. עדיין, כששוטר מגיע לאירוע, אם הוא לא יודע לפני זה שמדבר פה עם בחור עם פוסט טראומה, אז הוא מתייחס לזה, כי הוא מקרה רגיש של אלימות. עכשיו, אני לא מכיר את
האירוע
לפי הזה ש... שהיה.
כן.
השוטר עצמו, אם הוא לא עובר איזושהי הכשרה לפני, הוא אומרים לו, יש פה אירוע של אלימות, הוא מגיב, כמו שהוא...
זאת אומרת, אני מבינה ש... שאדם, איש מערכת, איש כוחות הביטחון, ההתמודדות מול אדם שהוא פוסט-טראומטי, היא מחייבת הערכות אחרת. זאת אומרת, אחרת התוצאות...
כן, זה בהנחה שאותו שוטר יודע מראש שמדובר באדם כזה?
אני מוכרחה להגיד לשניכם שבנסיבות הקיימות אנחנו יודעים שזה מה שהיה, זאת אומרת שהידע הזה...
זאת אומרת, המשפחה שפנתה למשטרה לעזרה...
נכון. והתקנה מראש, כך שאם
אתה... אני אומר שוב, אני לא יודע בדיוק מה היה באירוע הספציפי הזה, כי לא הייתי שם.
כן.
אבל אם השוטר יודע שהוא מגיע לאירוע שבו מעורב בן אדם שיש לו פוסט טראומה,
כן.
ההתייחסות אמורה להיות אחרת.
כן.
כן, מה שאולי יכול להביא לסיום אחר ופחות טרגי.
ואולי פה יכולה כן. לצאת קריאה גם למשטרה, להכשיר חיה, את השוטרים להתמודד עם מצבים כאלה.
נכון.
לא בטוח שיש ערכות מתאימה ברשויות וב...
נכון. עכשיו תראי, זה לא רק המשטרה, זה גם מגן דוד אדום.
כן.
זה איחוד הצלה, זה זקה, זה כל האנשים שמגיעים לאירועים, שהם בעצם לא מוכשרים להתמודד איתם. זאת אומרת...
כן. וזה רק אחד, אחת מהבעיות נכון? שיש בהתייחסות של המערכת לנושא.
נכון.
נכון?
נכון. טוב, שוב, לעניות דעתי.
כן,
בבקשה. אבל מי שצריך פה לצאת את הדעת לכל העניין הזה, זה המערכת, זה המשטרה, זה ביטוח לאומי, זה מס הכנסה, זה כל החבר'ה האלה שמתעסקים בעצם עם אנשים, שבסופו של דבר אנחנו לא יודעים אם הם פוסט-טראומטיים או לא.
כן.
כן, אנחנו רוצים להודות לך, אבנר, על הדברים האלה. אנחנו מקווים שדרך זה הצלחנו אולי במעט לפחות להעלות את המודעות לעניין.
ואנחנו נקווה שהלקחים מהאירוע הזה ילמדו, ושנוכל לראות שינויים בשטח.
אמן.
אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
בצבע אחר. מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד עם גולן ג'אמבר ורינה איילין גורליק.
כן, רינן.
עכשיו אנחנו לפינת הידעת.
כן, אנחנו אחרי שני האייטמים הקודמים, אנחנו צריכים קצת לשנות את האווירה. והיום יש לי בפינת הידעתה, הוא משהו שאולי רובנו לא מכירים, שאי שם באוגוסט 1943, בעיצומה של תקופת השואה, פנו מנהיגים יהודים מאתיופיה, למי שהיה קיסר באותה העת, להיילה סלאסה, בהצעה נועזת. הם ביקשו ממנו לעזור ליהודים באירופה להימלט לאתיופיה. משהו שאני מניח, לפחות אני לא מכיר שהיה דיבור עליו, או הרבה מכירים את הנושא, מתוך מטרה לסייע לאותם פליטים יהודים, ולערך אותם אצלם בכפרים באתיופיה. המידע הזה, הוא עולה מתוך מאמר שפורסם 3 חודשים לאחר המרד שאנחנו מכירים בגטו ורשה, במה שנקרא באותה עת בפלסטיין פוסט, מה שיותר מוכר לנו היום כג'ירוזלם פוסט, ועסק באותה העלייה היהודית לאתיופיה. באותו מאמר עוד כתוב...
צירוף מילים שאנחנו לא מכירים, עלייה יהודית לאתיופיה.
כן.
הידעת?
בהחלט. באותו מאמר כתוב שאפשרות ההגירה היהודית לאתיופיה נדונו באותה עת על ידי השר האתיופי בלונדון, עם מר הרי גודמן ודוקטור שפרינגר, שניהם מאגודת ישראל, ומה שהם ניסו זה למעשה לפעול לקידום של אותם יהודים שסובלים באירופה, להגיע לאתיופיה ולקבל איזשהו מחסה, באותה עת שבאמת יהודים חיפשו רק מקום לברוח אליו. הדיונים נמשכו עם הקיסר אלה סלאסה, ולאחר ששוחרר מאיטליה בעזרת בריטניה, הוא תמך בתוכנית שהביאה בסופו של דבר ל-1500 פליטים יוונים, שעלו והגיעו לאתיופיה ומצאו מחסה שם.
1943.
אנחנו מדברים על 1943, כן, מדהים, שגם אתיופיה איכשהו הייתה קשורה לנושא הזה. נראה לי שאנחנו נעשה איזושהי...
הפוגה.
הפוגה לשיר?
רגיוני.
אז מקווה שאת השיר הבא תאהבי, כי אני בטוח.
One time
I was born by the river in a tenement. Oh, oh, my poor mother, she could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh yes it will.
Two time.
It's been too hard a living, and I'm afraid to die.
Why?
I don't know what's out there. Yeah, yeah. Beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change's gonna come.
Oh,
oh yes it will.
Check
say why, Clef, say why. Yeah. See, I go to my brother.
Come on. And say what,
yeah.
Say what.
And I say, brother, help me believe.
Come on, help again.
And he winds up knocking me,
uh-huh.
Yeah, back down on my knees. Oh, it's been times when I didn't think that I would last for long, but now we think we're wrong to carry on. It's been a long,
yeah,
a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh yes it will. Oh,
this has been the Fugees.
Oh,
El Boogie Prize.
Yeah,
White Clef. The refugees
are
out.
כן, אלה היו הפוג'יס עם Change is gonna come, משהו שאנחנו בהחלט רוצים לאחל אליו.
לאחל ולייחל, נכון. ועכשיו אנחנו לפינת הפתגמים.
כן, את יודעת, אני תמיד מחכה לפינה הזאת. אני
קצת,
מרגיש
כן.
שאני בהחלט מחכים, וגם לשמוע אותך דברת אמרית, זה בכלל עושה לי טוב.
אחרי שאני צוחקת על המבטא שלך כל היום, נכון?
כן, לא פייר, אבל אני משתפר, תודי.
פשוט אין פה מי שיצחק על המבטא שלי, אבל בבית יש.
אוקיי.
כן, אז אנחנו בפינת הפתגמים. וכמו שאני אומרת כל פעם, אני אגיד גם הפעם, שהפתגמים היא צורת התבטאות להמחשת מחשבות, כוונות והעברת מסרים. זה מאוד נפוץ בשיח באמרית, וזה מתיישב עם המון דברים שככה אינהרנטים לתרבות של יהודי אתיופיה.
כן.
זה הולך ביחד עם סבלנות, עם כבוד הדדי, עם רצון ככה לרמוז דברים ולהעביר מסרים בעדינות, לא בצורה מתלהמת בוטה וישירה.
משהו
אחר.
אחר ואינטלקטואלי.
בצבע אחר.
בהחלט.
אז קודם כל יש את הספרים של הסופר דניאל בלטה, שזה הזמן אולי לדבר עליהם ולהזכיר אותם, אני מאוד ממליצה. אשן ואמיץ, זה ספרים שמלקטים אמרות ופתגמים
נכון.
מתרבות יהודי אתיופיה, וזה מרתק. אז ככה, אז הפתגם להיום, ברוח האירועים שדיברנו עליהם, או האירועים שדיברנו עליהם הפעם
קודם בתוכנית. קודם לכן, כן.
כן, אז זה עובד כך. קלה מנגר, דיג'אז מצ'נט יקרל.
רגע,
בטוח.
אני חייב שתגידי את זה שוב, כדי שאני אקלוט פה.
למה אתה מתעקש?
כי טוב, בכל זאת.
אנחנו נעשה את זה שוב.
אוקיי.
קלה מנגר, דיג'אז מצ'נט יקרל.
שזה,
אם זה היה בהגייה הנכונה, המשמעות היא שאם לא מדברים, מפסידים את הכהונה או את המינוי או את השלטון. זה דווקא פתגם שמדבר על זה שחשוב להעלות דברים, חשוב להגיד דברים, חשוב להביע אותם. זה כמובן רלוונטי בכל מיני הקשרים, בטח ובטח בתרבות שלנו. אני חושבת שזה מאוד רלוונטי כרגע, דווקא
כן.
בגלל המחאה.
גם בגלל המחאה, גם שאנחנו נמצאים לפני הבחירות, הצורך של אנשים להביע את עצמם, וכמה חשוב לאותם אנשים שאמורים להיות בצד המקשיב, להקשיב.
זה אחד. ושתיים, אני חושבת שלדבר זה חשוב, כי רק ככה אפשר להעלות דברים שאחרים לא רואים, כי הם פשוט נמצאים בעמדה שלא מאפשרת להם לראות את הדבר הזה, לא תמיד באשמתם, לא תמיד עצימת עיניים, פשוט חוסר מודעות, חלק מהמקרים. אבל האמת היא שזה לא משנה מה הסיבה שאנשים לא יודעים. צריך להעלות דברים, צריך לחשוף אותם. אני כמובן מתייחסת לנושא של האלימות המשטרתית, שזו תופעה ש רבים לא מכירים, כי הם פשוט לא חווים אותה על בשרם, וזה זר ומוזר להם.
זר ומוזר, ובדיוק בשביל זה הם צריכים להיות רגישים, ולתת לאנשים לבטא את עצמם, ולזעוק את הזעקה שלהם.
ולהקשיב.
אחד, ולהקשיב, ומצד שני, לקדם פתרונות ואפשרויות, כדי שאותם תופעות יפסיקו לקרות. משפט פתגם מעולה.
כמו תמיד.
טוב, בואי נעבור לשיר נוסף. אנחנו ככה נמצאים ממש לקראת סיום התוכנית. ונחזור מיד אחרי השיר.
When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home,
you
איזה שיר מעולה של קודפליי, Fix You.
אני מוכרחה לקרוא את המילים, להבין על מה הוא מדבר.
בהזדמנות.
למה?
אפשר לשרב.
היא מושלמת כמו שהיא.
כן. אז אנחנו אולי רגע לפני שנסיים את התוכנית, ונודה לכל האנשים שהיו כאן, כמה מילים שלנו על מה שאנחנו חושבים, כל המחאה הזאת שהסתיימה בהפגנה, שהייתה בסוף החודש, ב-30 לינואר. מה את אומרת, רינה? מה התחושות שלך?
אני, יש לי כמה הערות בעניין הזה. קודם כל, אני רוצה לספר לך, אתה בטח יודע, אבל לספר גם למאזינים, שעל אף שהמחאה הייתה באמת שקטה והתנהלה בצורה מאוד מאורגנת, עם תכנים של נאומים באמת מרגשים, חשובים, מחאה שיחדה דורות שונים, וכמו שדיברנו על זה קודם, הגיעו גם נציגים של ההנהגה הרוחנית ואימהות וצעירים וכולי. בסופו של דבר, אחרי שהמחאה הסתיימה באופן רשמי, יצאו דיווחים על התפרעות של קומץ של מפגינים, נערים, ואני רוצה לספר לך שזה נגמר ב-11 עצורים מתוך הפגנה שהשתתפו בה 20,000 איש, כשבמחאת האפודים
לשם השוואה, כן?
לשם השוואה, בדיוק, השתתפו 600 מפגינים, והיא הסתיימה ב-10 עצורים. אז
פרופורציות, זה תמיד טוב בחיים.
כן.
אני יכול להגיד...
כי, לא, אני אומרת את זה בהקשר ספציפי לדיווחים שדיברו על...
בדיוק.
על אלימות, ובסוף בסוף ההפגנה דיברו על כך שהייתה איזושהי אלימות והתפרעות וכולי, אז פרופורציות.
אני מסכים איתך, אני חושב שהעוול שעושים בכותרות שתופסות את העיתונים, זה מחאה, המחאה האלימה של יוצאי אתיופיה, ומי שהיה שם, מי שנכח, יודע שזה רחוק מהמציאות. המחאה התחילה אי שם בשלוש אחר הצהריים, והסתיימה בערך בשמונה וחצי. כל אותה עת, הכל התנהל באופן מאוד רגוע ומאוד באופן מכבד. אני חייב להגיד גם מצד השוטרים שנתנו את הספייס ואת המרחב לאנשים להביע באופן לגיטימי את המחאה שלהם, ורק לקראת הסוף, שאנשים כבר התפזרו הביתה, קרתה אותה תקרית עם מספר מועד של אנשים.
מה שיכול לקרות בכל אוכלוסייה.
נכון, ולא מייצג כמובן את...
דבר, ומעבר לזה, במחאה, גם במחאה הקודמת, האלימות לא הייתה כתוצאה מהתפרעות של מפגינים, אלא כתוצאה מהלך רוח שאיתו הגיעה המשטרה. השוטרים הגיעו שם עם פרשים, ועם
כן.
באמת ערוכים לאיזשהו מאבק. זה כמובן, אם אתה מחזיק בנשק, אתה עשוי או עלול להשתמש בו, וזה אכן הביא לתוצאות שראינו בפעם הקודמת, והעצוב הוא שזה קיבע איזושהי תפיסה בציבור, או ככה, אני רואה את ברשת ניסיונות כל הזמן לא לאלימות ולא לאלימות, כשאלמלא ההתנהלות של השוטרים במחאה הקודמת, לא היה את השיח הזה, ולא היה צריך לתקן שום דבר, כי שום דבר לא התקלקל. לא הייתה אלימות, ולא תהיה אלימות. זה לא בא מהכיוון הזה, וזה משהו שצריך לשים אל...
בוא נזכור שהדרישות הן דרישות בסוף בסיסיות. הדרישה לא לאלימות משטרתית, כן לשוויון חברתי. אני חושב שזה דברים בסיסיים, אנחנו לא נלחמים פה...
מה שנקרא צבע עור זה לא חשד סביר.
בהחלט.
ולא, לא טבעי שיחשדו בהם.
אז אני מקווה שהדברים יותר ברורים. אנחנו כן נרצה להודות למי שהיו איתנו היום, לדסה שצאי מלס ולאבנר ינאי. אנחנו משדרים כאן מהרדיו הבינתחומי 106.2 FM, התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. אנחנו ניפגש שוב, רינה, בתוכנית הבאה. נאחל לכולם שבוע טוב, שמרו על עצמכם, ושיהיה לכם יום נפלא, במיוחד לך.
תודה רבה.
נתראות.
ביי ביי.
בצבע אחר. מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד, עם גולן ג'מבר ורינה אילינגו רליק.